Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 166, ה-19 ביולי 2015. המפץ הגדול, חלק א', הדרך אל המפץ הגדול. יש תקופות מעניינות רבות בהיסטוריה של המדע. אם הייתי יכול, הייתי שמח להיכנס למכונת זמן ולבקר בהן, אבל לא כל התקופות, אני לא מוותר בקלות על האינטרנט והמקרר בשביל לצוד ממוטות עם חנית. יש תקופה אחת ספציפית שבשביל להגיע אליה, הייתי מוותר אפילו על מיזוג האוויר לשבוע. הזמן שבין שתי מלחמות העולם, בייחוד השנים 1915 ו-1930. ב-15 השנים שבין 1915 ו-1930, עולם המדע, בפרט הפיזיקה והקוסמולוגיה, עברו טלטלה דרמטית. בפרק זמן קצר זה השתנתה תמונת עולמנו מהקצה לקצה, בזכות תיאוריות פורצות דרך כדוגמת תורת היחסות ותורת הקוונטים. אחת הטלטלות הגדולות שחוו המדענים הייתה בעניין הבנת היקום שלה. הנחות יסוד ואקסיומות שהיו מקובלות במשך אלפי שנים, קרסו והתמוטטו, ובתוך שנים ספורות הוחלפו בתמונת עולם שונה ומשונה יותר משניתן היה אפילו לדמיין 15 שנים קודם לכן. הייתי שמח מאוד להיות שם כשזה קרה. אחת השאלות המעניינות היא כיצד הגיבו המדענים לשינויים כל כך דרמטיים בתמונת העולם שלהם. מדענים, מטבע מקצועם, צריכים להיות מסוגלים לקבל ולהפנים עובדות ברורות, גם אם הן סותרות את הדעות שבהן החזיקו קודם לכן. אנחנו יודעים עד כמה קשה לנו, בני האדם, לשנות את דעותינו המקובעות גם כשהמציאות סביב תופחת על פנינו. הפיזיקאי מקס פלנק טבע משפט מפורסם בהקשר הזה, הוא אמר, אמת מדעית חדשה אינה מנצחת על ידי שכנוע המתנגדים לה, אלא כיוון שהמתנגדים לה מתים בסופו של דבר וגדל דור חדש שרגיל אליה כבר. המתח הזה שבין תמונת עולם ותיקה וממוסדת ובין עובדות ותיאוריות חדשות שמכריחות את המדענים להישיר מבט אל מציאות חדשה, בא לידי ביטוי בצורה המובהקת ביותר במושא פרק זה. מבנה היקום והמפץ הגדול. מיד נחזור אל הפרק, אך ראשית חסות קצרה. הפרק בחסות מטיפיק, סטארט-אפ חדשני בתחום החינוך המגייסת מפתחים במגוון תחומים. מטיפיק היא חלוצה בתחום הצומח ופורץ הדרך של שילוב טכנולוגיה בחינוך. היא מפתחת חוויה חדשה וייחודית של לימוד חשבון עבור גילי הגן עד כיתה ו', פעילויות אינטראקטיביות ויישומים שמנצלים את העוצמה של משחקיות והנאה כדי לסייע לילדים לרכוש אינטואיציה מתמטית. מייסדיה הם אוסף מרתק של גיימרים, אנשי הוראה, מתמטיקאים ומפתחים. קשה למצוא חברה יותר מולטי-דיסציפלינרית ממטיפיק, וכולם מנסים להגשים חלום ישן חדש, להפוך שיעורי חשבון לכיף. והם מצליחים, בקרו באתר 10 אצבעות ותיווכחו בעצמכם. מטיפיק משתמשת בטכנולוגיות החדשות ביותר ומחפשת אנשי פיתוח מכל התחומים, אז אל תהססו, זה הזמן לקפוץ על העגלה ולהיות חלק מהמהפכה בעולם החינוך. צרו קשר עם מטיפיק בכתובת www.ranlevi.com/mati, או לחצו על הבאנר של מטיפיק באתר הבית של עושים היסטוריה, והגישו את קורות החיים שלכם עוד היום. וכעת, בחזרה אל המפץ הגדול. חוקרים בני כל התרבויות נשאו עיניהם אל השמיים עוד מתקופות פרה-היסטוריות וערכו תצפיות אסטרונומיות מדויקות יותר או מדויקות פחות. היו אלה הפילוסופים היווניים, אריסטו למשל, שבפעם הראשונה שאלו את עצמם כיצד נראה היקום שבו אנחנו חיים. מהו החלל שבו מרחפות נקודות האור שאנחנו רואים בשמיים כל לילה? בפרט, האם היקום הזה סופי או שמו הוא מסתרע לכל הכיוונים ללא שום גבול או קצה? הדעה הדומיננטית ביותר הייתה דעתו של אריסטו. הוא גרס שהיקום שלנו הוא אינסופי וסטטי, דהיינו קבוע ובלתי משתנה לנצח נצחים. פרט לשמש, לירח ולכוכבי הלכת, כל שאר הכוכבים קבועים במקומם ואינם זזים, ואם הם בכל זאת זזים מעט או משתנים, אז השינוי הוא מקומי בלבד. דוגמה הולמת לתפיסה הזו היא טיסה במטוס מעל הים. במבט מקרוב, כל גל וכל אדווה נראים ייחודיים ודינמיים, אבל מגובה של כמה קילומטרים, כל נקודה בים נראית פחות או יותר אותו הדבר. הים אינו גדל או אינו קטן, לא נעשה כחול יותר או ירוק יותר, וכמותו גם היקום שלנו סטטי ובלתי משתנה. למרות שבימי הביניים היו פילוסופים מוסלמיים שדחו את הרעיון של יקום שאין לו רגע בריאה, בעיקר על רקע דתי מן הסתם, תיאוריית היקום הסטטית תפסה אחיזה בקרב המלומדים באירופה, והייתה הדעה השלטת במדע במשך קרוב ל-2000 שנה. היו מספר סיבות טובות להגמוניה הזו. הסיבה הראשונית הייתה העובדה שלמראית עין הכוכבים אכן לא זזים. אמנם פה ושם הופיעו גרמי שמיים חדשים למספר ימים או שבועות, בדרך כלל כוכבי שביט או התפרצויות סופרנובה מרוחקות, אבל ככלל מפת הכוכבים הייתה תמיד קבועה ובלתי משתנה. סיבה נוספת היא שתמונת העולם של היקום הסטטי והאינסופי התאימה גם להלך הרוח המדעי שצמח בעידן הרנסנס. במאה ה-15 הוכיח קופרניקוס, האסטרונום הפולני, שכדור הארץ אינו במרכז היקום וכי הוא זה שמקיף את השמש, ולא השמש מקיפה אותו. חוקרים רבים שבאו אחריו, קפלר, גלילאו ואחרים, הראו לנו שכדור הארץ הוא לא מיוחד במינו, אלא בסך הכל עוד כוכב לכת במערכת השמש, שמציית לחוקי הטבע בדיוק ככל שאר כוכבי הלכת. ההבנה שאנחנו לא נמצאים במרכז היקום, במובן המילולי והמטאפורי של הביטוי, הוביל את המדענים לנסח עיקרון מנחה בסיסי בשם העיקרון הקוסמולוגי. בצורתו הבסיסית ביותר, העיקרון הקוסמולוגי גורס שבעצם אין שום מקום ביקום שהוא יחיד ומיוחד מכל השאר. חוקי הטבע פועלים בכל מקום באותו האופן, ולמרות ששמי הלילה אולי נראים מעט שונים כתלות בכוכב הלכת שעליו אתה עומד, באופן כללי כל מקום ביקום נראה אותו הדבר, וחוקי הטבע חלים עליו באותו האופן שבו הם חלים בכל מקום אחר. רעיון היקום הסטטי והאינסופי התאים לגישה הזו, שכן בדומה לטיסה מעל הים, גם ביקום קבוע, בלתי משתנה וחסר גבולות, כל נקודה ביקום זהה לנקודה אחרת. בכל אופן, עד לפני כמה מאות שנים, לשאלות האם היקום שלנו הוא סטטי או דינמי, והאם יש לו גבולות או שהוא אינסופי, היו שאלות פילוסופיות לחלוטין, במובן שלא הייתה למדענים דרך מעשית כלשהי לנסות ולהשיב עליהן. אבל בשנת 1687 פרסם אייזיק ניוטון את ספרו המפורסם, העקרונות המתמטיים של פילוסופיית הטבע, וניסח בפעם הראשונה חוקים פיזיקליים אוניברסליים שאמורים להיות תקפים בכל מקום ביקום, כמו למשל האופן שבו משפיע כוח המשיכה על גוף כלשהו. עכשיו, כשהיו בידיהם חוקים אוניברסליים שכאלה, יכלו המדענים לנסות ולהשיב על השאלות הפילוסופיות האלה, שכן על פי העיקרון הקוסמולוגי, חוקי הטבע התקפים כאן בכדור הארץ אמורים להיות תקפים באותה המידה גם בקצוות המרוחקים ביותר של היקום. הראשון שניסה להכליל את חוקי הפיזיקה על היקום כולו היה אייזיק ניוטון. בשנת 1692 ניהל ניוטון חליפת מכתבים עם כומר בשם ריצ'רד בנטלי, שביקש למצוא הוכחות מדעיות לקיומו של אלוהים. ניוטון היה המועמד הטבעי להשיב על השאלות של הכומר, שכן הוא לא היה רק המדען החשוב ביותר בדורו, אלא גם אדם דתי ומאמין אדוק. בנטלי שאל את ניוטון איך משפיע כוח המשיכה על היקום בקנה מידה גדול, בהינתן ההנחה המקובלת של יקום אינסופי וסטטי, שבו הכוכבים מפוזרים פחות או יותר באופן אחיד. התשובה הראשונית שהציע ניוטון לבנטלי הייתה שאם היקום אינסופי וסטטי והכוכבים מפוזרים בתוכו באופן אחיד, אזי כוח המשיכה משפיע על כל הכוכבים באופן סימטרי. זאת אומרת, כל כוכב מפעיל על כל הכוכבים האחרים סביבו כוח משיכה, מכיוון שכל כוכב נמשך לכל הכיוונים במידה שווה, הכוחות מבטלים זה את זה, והכוכב נותר במקומו ללא תזוזה, כמו בתחרות משיכת חבל גלקטית שבה שתי הקבוצות שוות בכוחן. הפתרון הזה נראה על פניו כפתרון הגיוני וקביל, אבל בתוך זמן קצר הבין ניוטון שהוא דרך על מוקש. הפתרון שלו מחביא סתירה מסוכנת שמערערת את יסודותיה של תורת הכבידה. אם כל הכוכבים נמצאים בשיווי משקל מוחלט, מה יקרה אם לפתע פתאום תופיע הפרעה קטנטנה שתערער את שיווי המשקל הזה? למשל, כוכב שביט חולף. כוכב השביט יחלוף ליד כוכב, יפעיל עליו כוח משיכה שיהיה אמנם זעום, אבל בכל זאת יגרום לכוכב קצת לזוז. והתזוזה הזו מינורית ככל שתהיה, תשבור את הסימטריה המושלמת של כוח הכבידה אל מול שאר הכוכבים, ואז תגרום לתגובת שרשרת איומה. כמו אבני דומינו שמפילות אחת את השנייה, כל הכוכבים התחילו להימשך זה לזה, עד שהתרסקו אחד לתוך האחר, והיקום יגיע לקיצו. כיוון שברור שהקטסטרופה הזו לא התרחשה, ישנה סתירה ברורה בין התיאוריה של ניוטון למציאות. ניוטון היה אדם מבריק, בכך אין כל ספק. הוא ראה והבין דברים שאיש לא ראה והבין לפניו. סביר להניח שהבין שאם תיאוריית הכבידה שלו נכונה, אז הנחת היסוד שלפי היקום סטטי ואינסופי היא המקור לסתירה. ועדיין, למרות חוכמתו הרבה, ניוטון לא היה מסוגל להשליך מעליו את הנחת היסוד שהייתה קבועה ומקובעת במוח כל המדענים במשך אלפי שנים. הפתרון שלו לסתירה היה להניח שאלוהים הוא זה שמתערב באופן פעיל ביקום, מרחיק את הכוכבים זה מזה לפי הצורך ומונע את ערעור השלווה הסטטית והאינסופית. התשובה הזו סיפקה את ניוטון הדתי וסיפקה גם את הקומר בנטלי שזכה בהוכחה במרכאות שחיפש לגבי קיומו של אלוהים. אבל מהסתירה שחשף ניוטון לגבי הנחת היקום הסטטי, אי אפשר היה להתעלם לנצח. כמו הבלגן במחסן שאשתך מבקשת שתסדר ולא מפסיקה להציק לך למרות שאמרת לה שאתה תטפל בזה ולא צריך להזכיר לך כל חצי שנה, הבעייתיות של הנחת היקום המשיכה לערוב במרכאות מתחת לפני השטח ורק חיכתה לרגע המתאים כדי לצוץ ולטרוד את מנוחת המדענים. הרגע הזה הגיע לפסוף בתחילת המאה ה-20. בשנת 1905 פרסם אלברט איינשטיין את תורת היחסות הפרטית. מבלי להיכנס לפרטי התיאוריה עצמה, נאמר רק שבשנים הראשונות היא עניינה בעיקר מתמטיקאים ופיזיקאים תיאורטיים. לא היו לה השלכות מעשיות במיוחד בתחום הקוסמולוגיה, הוא חקר היקום. 10 שנים מאוחר יותר, ב-1915, הציג איינשטיין את תורת היחסות הכללית, ובמסגרתה משוואה מתמטית בשם משוואת השדה של איינשטיין. מהי אותה משוואת השדה? כל משוואה מתמטית היא בעיקרו של דבר תיאור של קשר בין משתנים כלשהם. המשוואה y שווה פעמיים x, לשם הדוגמה, מספרת לנו ש-y גדול פי 2 מ-x. הקשר ביניהם הוא כזה שאם x גדל, y גדל פי 2. משוואת השדה מתארת את הקשר שבין המרחב ובין תכונותיה של מסה שנמצאת במרחב הזה. אם למסה יש צורה או תכונות כלשהם, אז למרחב שסביבה יהיה בהכרח צורה כלשהי, באותו אופן שבו אם ל-x בדוגמה הקודמת שלנו יש ערך מסוים, אז הערך של y יהיה בהכרח כפול ממנו. הקשר בין המסה למרחב נובע מהעובדה שהמסה יוצרת כוח משיכה שמעקם ומשנה את צורת המרחב, כמו כדור כבד שמונח על משטח גומי של טרמפולינה וגורם לגומי לשקוע ולהימתח. ברור שאני חוטא כאן בפשטנות יתר. המרחב, למשל, הוא לא מרחב בלבד, אלא גם זמן, והמסה היא לא רק מסה, אלא גם אנרגיה, אבל התיאור הפשטני הזה בכל זאת אני מרגיש ממצה את המהות של העניין. כדי לבדוק את משוואת השדה ולהוכיח את תקפותה, איינשטיין ערך ניסוי מחשבתי שאינו שונה באופן מהותי מהניסוי המחשבתי שערך אייזיק ניוטון לפניו. איינשטיין ניסה להכיל את המשוואה שלו על היקום בקנה מידה גדול, ולראות לאן המשוואה לוקחת אותו. אם הניסוי המחשבתי יחשוף סתירות פנימיות בתיאוריה, יכול להיות שיהיה צורך לשנות אותה. בצד אחד של המשוואה כאמור נמצאת המסה והתכונות שמגדירות אותה. כמו ניוטון לפניו, איינשטיין הניח שכל הכוכבים מפוזרים ביקום בצורה אחידה, פחות או יותר, הנחה סבירה בקנה המידה של היקום כולו, ובדק מה קורה בצד השני של המשוואה, דהיינו איך נראה היקום. ובדיוק כמו ניוטון לפניו, גם איינשטיין גילה שהתוצאה היא יקום לא יציב. המשוואה של איינשטיין חסתה שאם כל הכוכבים מפוזרים בצורה אחידה ביקום, במוקדם או במאוחר כוח המשיכה יגרום להם להתקרב אחד אל השני, ואז היקום כולו יקרוס לתוך עצמו. אלו היו חדשות רעות מאוד עבור איינשטיין. כולם ידעו שהיקום שלנו הוא סטטי ובלתי משתנה, ולא נמצא בתהליך של קריסה מתמשכת. זו הייתה אמת ברורה במשך אלפי שנים. בניגוד לניוטון, לאיינשטיין לא הייתה כל כוונה לתת לאלוהים תפקיד בוולס הקוסמי של תנועת הכוכבים. הוא רצה שהתיאוריה שלו תיתן תיאור מושלם של היקום ללא חורים או דלתות נסתרות. אז כדי לתקן את התיאוריה ולהתאים אותה להנחת היקום הסטטי, איינשטיין הוסיף קבוע חדש למשוואה, מספר שמייצג כוח כלשהו שמתנגד להתכווצות היקום, מעין אנטי-גרביטציה אם תרצו. הכוח הזה, הקבוע שמייצג אותו במשוואת השדה, חלש דיו כדי שלא נוכל לחוש בהשפעותיו בקנה המידה של כדור הארץ או אפילו במערכת השמש, אבל חזק מספיק כדי להשפיע בקנה המידה של הקוסמוס, של היקום, וזה המקור לשמו, הקבוע הקוסמולוגי. הבעיה הגדולה ביותר עם הקבוע הקוסמולוגי הייתה שהוא היה פתרון מכוער מאוד לסתירה שנחשפה במשוואת השדה. קשה להסביר כיצד יכול להיות קבוע מתמטי מכוער במשוואה, אבל זהו רעיון שרובנו יכולים לתפוס אותו בקלות בתחומים אחרים. דמיינו לעצמכם אופנוע הרלי דיווידסון יפהפה, בעל כימורים חלקים ומתכת מבריקה, מהסוג שגורם לכל חובב אופנועים להזיל ריר. אבל למעצב של אופנוע הייתה בעיה, מושב הנהג מתחמם קצת יותר מדי. מה הוא עשה? לקח מעבריר תעשייתי, כזה שקונים ב-100 שקל בחנות חשמל, והצמיד אותו לירכתי האופנוע. התוספת הזו פתרה את הבעיה, אבל עכשיו יש לנו אופנוע סקסי ויפהפה בעל כימורים חלקים ומתכת מבריקה, עם מעבריר ענקי ומכוער שמחובר לתחת. פתרון שבבירור אינו אלגנטי. הקבוע הקוסמולוגי של איינשטיין היה מכוער ולא אלגנטי, ממש כמו מעבריר תעשייתי על אופנוע. הקבוע לא נבע באופן טבעי מהתיאוריה ככל שאר חלקי המשוואה, אלא הולבש עליה באופן מלאכותי כדי לפתור בעיה שנתגלתה בה. כולם בעולם הפיזיקה ראו זאת, וגם איינשטיין עצמו לא אהב את הפתרון שמצא לסתירה שחשף. במכתב שהוא כתב שנים רבות לאחר מכן, הוא אמר, ציטוט, הוספת קבוע שכזה למשוואה היוותה ויתור משמעותי על הפשטות הלוגית של התיאוריה. מהרגע שהוספתי את הקבוע הקוסמולוגי למשוואה, מצפוני תמיד הציק לי. אינני מסוגל להאמין שדבר כה מכוער עשוי להתקיים בטבע. סוף ציטוט. אך למרות שהוספת הקבוע הקוסמולוגי פגעה בחוש האסתטי של איינשטיין, בעוד הוא התגאה בדרך כלל בפשטות האלגנטית של התיאוריות שהגה, הפגיעה הזו לא הייתה קשה מספיק כדי לגרום לאיינשטיין לפקפק בהנחת היסוד שלו, הנחת היקום הסטטי והאינסופי. בשנת 1912, 3 שנים לפני תורת היחסות הכללית של איינשטיין, בחן אסטרונום אמריקני בשם וסטו שליפר את האור הנפלט מגלקסיות אחרות וחישב את מהירות תנועתן. שליפר גילה שהגלקסיות בהן צפה נעות מהר יותר מכפי שמישהו שיער קודם לכן. היו כאלה שטסו במהירויות של כ-1,000 קילומטר בשנייה. כוכבים בשביל החלב, לשם השוואה, נעים במהירות של כ-50 קילומטר בשנייה בלבד. התגלית הזו לגבי מהירות הגלקסיות אכן הייתה מסקרנת, אבל איינשטיין לא התרשם ממנה במיוחד. ביחס למהירות האור, כ-300,000 קילומטר בשנייה, אפילו הגלקסיה המהירה ביותר שמדד שליפר נע לאט כמו חילזון, ומכאן טען איינשטיין שבקירוב טוב אפשר עדיין להניח שהיקום סטטי וקבוע. אבל תצפיותיו של שליפר עוררו את סקרנותו של אסטרונום אחר בשם אדווין האבל. האבל לא התעניין במיוחד בתורת היחסות של איינשטיין. הוא עסק בבעיה אחרת בעולם האסטרונומיה, והיא מדידת המרחק אל הכוכבים. באופן מסורתי, מדידת המרחק בין כדור הארץ וכוכב או ערפילית כלשהי בשמיים הייתה תמיד קשה ובעייתית. דמיינו את עצמכם נוסעים בכביש ישר וארוך בלילה חשוך לחלוטין, כשלפתע מופיעה נקודת אור קטנה הרחק מלפנים. האם מדובר בפנסים חזקים של מסעית גדולה ורחוקה, או בפנסים חלשים של חיפושית קטנה? קשה לדעת. באותו האופן, כוכבים הם בסך הכל נקודות אור קטנות בשמיים, וללא נקודת יחוס או סרגל קוסמי כלשהו, קשה מאוד לדעת אם כוכב מסוים בהיר ורחוק, או שמה בהיר פחות, אבל קרוב יותר. דוגמה קלאסית להתלבטות שכזו הייתה שאלת המרחק אל אנדרומדה, ערפילית נבולה, שניתן להבחין בה גם בעין בלתי מזוינת. בראשית שנות ה-20 היו המדענים חלוקים בדעותיהם. חלק האמינו שאנדרומדה היא ערפילית קטנה וקרובה, ולמעשה אפשר לומר שהיא חלק מהגלקסיה שלנו, שביל החלב. אחרים טענו שאנדרומדה היא גלקסיה ענקית, שכמו שביל החלב מכילה מיליארדי כוכבים, ואם אנחנו רואים אותה כערפילית זהירה בשמי הלילה, זה בגלל שהיא רחוקה מאוד מאוד. לוויכוח הזה הייתה נגיעה גם לעניין היקום הסטטי. אם אנדרומדה היא ערפילית קטנה וקרובה, אז סביר להניח שהיקום שלנו לא כל כך גדול, ושגלקסיית שביל החלב תופסת חלק נכבד ממנו. מכיוון שברור למדי ששביל החלב לא מתכווצת וקורסת לתוך עצמה, זה מחזק את ההנחה שהיקום שלנו סטטי במהותו. אבל אם להבדיל אנדרומדה היא גדולה כמו שביל החלב ורחוקה מאיתנו מאוד, אז סימן שהגלקסיה שלנו היא רק חלק קטן מאוד מיקום גדול, וזה שהיא לא משתנה לא אומר שהיקום שלנו לא נמצא בכל זאת בתהליך של קריסה. ב-1912 פיתחה אסטרונומית בשם הנריאטה ליבית טכניקה חדשנית למדידת מרחק אל כוכבים מסוג מסוים בשם משתנים קפאידים. משתנה קפאידי הוא כוכב שבהירותו משתנה באופן מחזורי, מתחזקת ונחלשת ושוב מתחזקת. בבסיס הטכניקה שפיתחה הנריאטה הייתה התובנה שיש קשר מוצק בין בהירותו המוחלטת של הכוכב המשתנה ומחזוריות שינוי הבהירות שלו. במילים אחרות, אם אנחנו מתבוננים דרך טלסקופ ורואים שני משתנים קפאידים שהבהירות שלהם משתנה באותו הקצב, אנחנו יכולים להניח שמדובר בשני כוכבים דומים יחסית. אם אחד הכוכבים חלש ועמום והשני בהיר, זה כנראה בגלל שהכוכב הראשון רחוק מאוד, כמו פנסים של מסעית רחוקה. במילים אחרות, הקפאידים נותנים בידינו דרך אמינה יחסית להשוות בין שני כוכבים ולומר, זה רחוק פי שניים מזה. אדווין הבל היה חלוץ בתחום מדידת המרחקים אל כוכבים אחרים, ולרשותו עמד אחד הטלסקופים המתקדמים ביותר של תקופתו, טלסקופ בקוטר 100 אינץ', במצפה הכוכבים שבהר ווילסון בקליפורניה. באמצעות הטלסקופ הענק הזה, הצליח הבל ב-1925 לאתר משתנים קפאידים גם בערפילית אנדרומדה, ולהשוות אותם לקפאידים בתוך הגלקסיה שלנו. המסקנה שנבעה מההשוואה הייתה בלתי ניתנת להכחשה. אנדרומדה היא גלקסיה רחוקה מאוד, כ2.5 מיליון שנות אור. התגלית הזו הוכיחה לאסטרונומים שהיקום שלנו למעשה רחב ידיים ואדיר מימדים מעבר לכל מה שמישהו העז לדמיין, ושגלקסיית שביל החלב היא בסך הכל גרגר אבק קטן וחסר חשיבות בתוך החלל הגדול הזה. 4 שנים מאוחר יותר חולל הבל רעידת אדמה נוספת בעולם האסטרונומיה. וסטו שליפר, האסטרונום שכזכור מדד את מהירותן של גלקסיות אחרות ב-1912, חשף אנומליה מעניינת נוספת. הוא גילה שרוב הגלקסיות אותנו בדק נעות מאיתנו והלאה. מתוך 25 ערפיליות שבדק, 22 נעו מאיתנו והלאה, ורק 3 נעו לעברנו. הבל הפנה את הטלסקופ רב העוצמה שלו אל הגלקסיות האלה, ומדד את המרחק אליהן באמצעות המשתנים הקפאידיים. כשסרטט את תוצאות המדידה בגרף, הוא מצא קשר ברור בין מהירותן של הגלקסיות והמרחק אליהן. ככל שהגלקסיה רחוקה יותר, כך היא מתרחקת מאיתנו מהר יותר. התגלית הזו לא מתיישבת בשום פנים ואופן עם הנחת היקום הסטטי, שכן היא מרמזת על כך שיש דינמיות מסוימת ביקום, דינמיות שאינה מוגבלת אך ורק לתנועה מקומית בתוך מערכת השמש או אפילו בתוך שביל החלב, אלא מגמת תנועה בקנה המידה של היקום כולו. זאת ועוד, העובדה שכל אותן גלקסיות מתרחקות מאיתנו, מנוגדת גם לעיקרון הקוסמולוגי שהזכרתי קודם, לפיו כדור הארץ אינו יחיד ומיוחד. אם אנחנו לא נמצאים במרכז היקום, אז מדוע שכל הגלקסיות התרחקו דווקא מאיתנו? כפי שנסתבר בדיעבד, התשובות לשאלות האלה נתגלו אפילו בטרם עלו השאלות עצמן. הפרק בחסות אסקייפית, משחק חשיבה מאתגר. 5 אנשים, 60 דקות, חדר נעול. האם תצליחו לברוח? תניחו ליקום לנפשו לרגע ובואו נדבר על משחקים. אסקייפית הוא חדר בריחה בלב תל אביב, לא רחוק ממגדלי עזריאלי. הקונספט של חדר בריחה מזכיר קצת קווסטים, משחקי מחשב שאולי חלקכם זוכרים מהילדות. נועלים אתכם בחדר, השעון מתחיל לספור, ואתם צריכים לפתור חידות היגיון, צפנים, ולהפעיל מחשבה יצירתית כדי לברוח. שיחקתי את המשחק הזה בעצמי לפני כמה חודשים, ואני לא זוכר מתי נהניתי כל כך ממשחק בעולם האמיתי מאז שהייתי ילד. Escape It מתאים גם לקבוצות וגם לזוגות, ואפילו אפשר לשחק בשני חדרים במקביל, ראש בראש קבוצה מול קבוצה. המתחם עצמו מסודר ואסתטי מאוד, יש חדר תדריכים והרצאות, ואפשר אפילו להזמין מראש כיבוד ושתייה אם מדובר באירוע. והכי מגניב, Escape It מתאים גם לפעילות גיבוש של צוותים בחברות, אבל על זה אני אספר לכם בפרק הבא. באמת כיף אדיר מניסיון אישי. בקרו באתר הבית של Escape It בכתובת www.escapeit.co.il לפרטים נוספים. ספרו להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה. אופר המנכ״ל הוא גיק משחקים ובחור מגניב באופן כללי, והוא מאזין ותיק של הפודקאסט, כך שאני בטוח שתקבלו יחס VIP. www.escapeit.co.il וכעת בחזרה אל הפרק. אלכסנדר פרידמן נולד ברוסיה ב-1888. הוא היה מתמטיקאי מבריק, אבל מלחמת העולם הראשונה והמהפכה הבולשוויקית, בשילוב מצבה הכלכלי הקשה של משפחתו, לא אפשרו לו לבטא את מלוא הפוטנציאל הטמון בו. כדי לחלקל את עצמו, הוא עבר לעסוק במטאורולוגיה, ובמהלך המלחמה היה טייס ומנהל מפעל לבניית מטוסים. המלחמה והמהפכה הביאו לניתוק מסוים בין המדענים הרוסים ועמיתיהם במערב, ורק בשלהי 1920 שמע פרידמן בפעם הראשונה על תורת היחסות כללית של איינשטיין שפורסמה 5 שנים קודם לכן. פרידמן התיישב לחקור את משוואת השדה, וכמו כל שאר המדענים הבחין מיד באופן המאולתר והלא אסתטי שבו הולבש הקבוע הקוסמולוגי על המשוואה המקורית. אבל שלא כמו כל שאר המדענים, פרידמן לא הסכים לקבל את הנחת היסוד של יקום סטטי ובלתי משתנה. ב-1922 שלח פרידמן מאמר בשם על עקמומיות המרחב למגזין מדעי. במאמרו טען שאפשר לסלק את הקבוע הקוסמולוגי המכוער ממשוואת השדה ועדיין להימנע מקריסה ודאית של היקום לתוך עצמו, אם מניחים שהיקום התחיל ממצב של התרחבות והמומנטום של ההתרחבות הראשונית הזו מונע ממנו לקרוס. לשם ההסבר, נניח שאני מחזיק כדור ביד. ברגע שאני אעזוב את הכדור, כוח המשיכה לוקח פיקוד על העניינים, והכדור נופל לרצפה. זו האנלוגיה ליקום שקורס תחת כוח המשיכה שלו. אבל אם אני אשליך את הכדור באוויר, דהיינו, אתן לו מומנטום כלפי מעלה, כוח המשיכה עדיין מנסה להוריד אותו אל הרצפה, אבל זה ייקח לו יותר זמן, כי הכדור נע מעלה ועל כוח המשיכה ראשית להאט אותו, נגרום לו לעצור ורק אז להפיל אותו על הרצפה. באנלוגיה שלנו, הפתרון של פרידמן מתאר יקום שמתרחב, ורק בעתיד הרחוק אולי יפסיק להתרחב ויתחיל לקרוס לתוך עצמו. במילים אחרות, זהו אינו יקום סטטי, אלא יקום מאוד דינמי שחלים בו שינויים מהותיים בחלוף הזמן. המאמר נתקבל והתפרסם, אבל איינשטיין לא אהב את מה שקרה. הוא הגיב בנחרצות ובמכתב למגזין אמר, ציטוט, התוצאות בנוגע ליקום שאינו סטטי, כפי שמוצגות בעבודתו של פרידמן, נראות בעיניי כחשודות. סוף ציטוט. לאיינשטיין לא הייתה בעלות על משוואת השדה. זהו אחד הדברים היפים במדע לדעתי. מהרגע שפרסם איינשטיין את תוצאות מחקריו, המשוואה יצאה משליטתו, ולאלכסנדר פרידמן הייתה כל זכות לפרש אותה כאוות נפשו. אבל מתוך מגוון הפתרונות האפשריים למשוואה, לאיינשטיין היה בן מועדף, והוא הפתרון המייצג יקום סטטי. הוא לא אהב את העובדה שפרידמן הטיל ספק בתמונת העולם שכולם האמינו שהיא נכונה, ולכן דחה את רעיונותיו של פרידמן כלאחר יד וללא הסברים מנומקים. אלכסנדר פרידמן כצפוי לא אהב את תגובתו הלקונית של איינשטיין. הוא שלח אל איינשטיין מכתב מנומס, אליו צירף את החישובים המפורטים שעשה, וביקש מאיינשטיין שיסביר לו היכן טעה, או שישלח מכתב נוסף למגזין המדעי ויתקן את תגובתו הקודמת. איינשטיין הבין ששגע כשביטל את תוצאותיו של פרידמן בנפנוף יד, ושלח מכתב תיקון אל המגזין. ציטוט. במכתבי הקודם הטלתי ספק בעבודתו של פרידמן על עקמומיות המרחב. אבל ביקורת זו שלי, כפי שהדגים לי פרידמן במכתבו, מקורה בשגיאה של חישוביי שלי. אני מסכים כי תוצאותיו של פרידמן נכונות, וכי הן שופכות אור חדש על הנושא. סוף ציטוט. אבל למרות שקיבל את תוצאותיו של פרידמן והסכים להודות שהן תקפות, איינשטיין המשיך להתעלם מהן. ולא רק הוא, כל המדענים התעלמו מפרידמן. הנחת היקום הסטטי הייתה מקובעת עמוק מדי בתודעה המדעית הקולקטיבית, והפתרונות האלטרנטיביים של פרידמן, שלא התאימו להנחת היסוד הזו, הושלחו אל צד הדרך. סביר להניח שאלכסנדר פרידמן היה ממשיך לנסות ולהגן על מחקרו, כפי שעשה כשאיינשטיין נפנף אותו כלאחר יד, אבל לאור המזל הוא חלה בטיפוס המעיים והלך לעולמו ב-1925, כשהוא בן 37 בלבד. ג'ורג' למטר נולד רק 6 שנים אחרי אלכסנדר פרידמן ב-1894, אבל מסלול חייו היה שונה לחלוטין. למטר הבלגי היה כומר קתולי שבמקביל ללימודי הקודש עשה גם בפיזיקה ומתמטיקה, למד אסטרונומיה בקיימברידג' שבאנגליה ועשה את הדוקטורט שלו במדעים בהרווארד שבארצות הברית. כשחזר למטר לבלגיה ב-1925 החל לחקור את משוואת השדה של איינשטיין. על אף שלא הכיר את עבודתו של אלכסנדר פרידמן, למטר הגיע לאותן התוצאות בדיוק, דהיינו שלמשוואת השדה יש פתרונות קבילים ואפשריים שבהם היקום אינו סטטי. נוסף על כך, למטר הגיע למסקנה שאם היקום אינו סטטי אלא מתרחב, אז לצופה מכדור הארץ כל הגלקסיות ייראו כאילו הן מתרחקות, וככל שהגלקסיה תהיה רחוקה יותר, כך היא תתרחק מהר יותר. במילים אחרות, ג'ורג' למטר חזה במדויק את הצפיותיו של אדווין האבל. הבעיה הייתה שכמו פרידמן, גם למטר היה מדען אלמוני לחלוטין. את מאמרו פורץ הדרך פרסם במגזין מדעי בלגי עלום שם שאף אחד לא הכיר, והקהילה המדעית התעלמה ממנו כפי שהתעלמה מאלכסנדר פרידמן לפניו. ב-1927 פגש למטר את איינשטיין בכנס מדעי והציג בפניו את מסקנותיו, אבל איינשטיין נפנף גם אותו. הוא הסביר לו שחישוביך נכונים, אבל ההבנה שלך בפיזיקה זוועתית. מחקרו של למטר היה גם הוא בדרכו אל תהומות השכחה של הפיזיקה, אלמלא פרסום תוצאות מחקריו של אדווין האבל ב-1929 והסערה שחוללו בקהילה המדעית. אחד הראשונים שהעזו להטיל ספק בהנחת היסוד של היקום הסטטי היה ארתור אדינגטון. אדינגטון היה אסטרונום ותיק ומוערך שהיה מפורסם מאוד כיוון שהיה זה שתצפיותיו על כוכב הלכת מרקורי היו אלה שאיששו את נכונותה של תורת היחסות. בכנס שנערך בלונדון ב-1930 שאל אדינגטון את הקהל אם ייתכן והסתירה בין ממצאיו של האבל והתיאוריה של איינשטיין נובעת מהעובדה שכולם מניחים שהפתרון למשוואת השדה חייב להיות פתרון של יקום סטטי. ג'ורג' למטר שמע על השאלה הרטורית של אדינגטון והבין שזו הזדמנות שלו. אדינגטון היה המורה שלו לאסטרונומיה בקיימברידג' ולמטר ניצל את הקשרים האישיים ביניהם כדי לפנות אל אדינגטון בזריזות ולהזכיר לו את המאמר שכתב שנתיים קודם לכן. אדינגטון קרא את המאמר והבין מיד שזו התשובה שכולם מחפשים. אם מניחים שהיקום שלנו נמצא בתהליך של התרחבות, כל חלקי הפאזל מתיישבים במקומם באופן מושלם, והתצפיות של האבל זוכות להסבר הגיוני. למשל, העובדה שכל הגלקסיות נראות כאילו הן מתרחקות מאיתנו, מפסיקה להיות משונה כל כך. קחו בלון ריק וציירו עליו כמה נקודות שחורות. עכשיו, נפחו את הבלון. כשהבלון גדל ומתמלא באוויר, הנקודות מתחילות להתרחק אחת מהשנייה, והחשוב ביותר הוא שכל נקודה על הבלון תראה את כל שאר הנקודות שמסביבה מתרחקות ממנה, ותשיג מכך שהיא זו שנמצאת במרכז, כביכול. פרשנות היקום המתרחב שומרת על העיקרון הקוסמולוגי ומחזירה את כדור הארץ למקומו הטבעי. סתם עוד נקודה נוספת וחסרת חשיבות בגלקסיה חסרת חשיבות ביקום אדיר ממדים. איינשטיין קיבל את מאמרו של למטר מארתור אדינגטון. קשה לנחש מה עובר במוחו של אדם ברגע שהוא מבין שהמציאות מתנגשת עם תמונת העולם הפרטית שלו. איינשטיין היה מסוגל להיות עקשן גדול לפעמים. למשל, הוא מפורסם בכך שלא הסכים לקבל את תורת הקוונטים ונותר ספקן גם כשכל שאר הפיזיקאים מסביבו קיבלו אותה כשרירה ותקפה. אבל במקרה הזה דווקא הצליח איינשטיין להתעלות מעל חולשותיו, אולי מכיוון שברגע שזונחים את הנחת היקום הסטטי, אין יותר צורך בקבוע הקוסמולוגי המכוער, ומשוואת השדה חוזרת להיות שוב אסתטית ואלגנטית, ואיינשטיין היה מדען שהעריך מאוד אסתטיקה וסימטריה בתיאוריות פיזיקליות. ב-1931 הכריז איינשטיין כי שגה כשהתעקש לבטל את מודל היקום המתפשט, וכי אין עוד צורך בקבוע הקוסמולוגי שכל מטרתו כזכור הייתה לתקן את משוואת השדה כדי להתאימה להנחת היקום הסטטי. בשנים מאוחרות יותר אמר איינשטיין שהוספת הקבוע הקוסמולוגי למשוואה הייתה השגיאה הגדולה ביותר שלו. היקום הסטנטי מת, יחי היקום המתרחב. אבל הסיפור שלנו, של היקום שלנו, אינו נגמר כאן, אלא רק מתחיל, תרתי משמע. ההיגיון אומר שאם היקום שלנו הולך ומתרחב, אזי הייתה נקודה כלשהי בעבר שבה הוא היה קטן, קטן מאוד אפילו, כמו בלון רגע לפני שניפחו אותו. ג'ורג' למטר היה הראשון שהבין שמודל היקום המתרחב מכתיב בהכרח שהייתה ליקום גם התחלה. הוא הציע שהיקום שלנו החל את דרכו כאטום קדמוני, גוש צפוף של חומר, מעין ביצה קוסמית דחוסה, שברגע מסוים התפוצצה והחלה להתרחב ולהתפשט. העובדה שאיינשטיין הגדול סמך את ידיו על רעיונותיו של למטר, הפכה את הכומר הבלגי האלמוני כמעט בין לילה לסלבריטי בעולם המדע, והוא זכה להכרה ולכבוד רב אפילו פרס נובל לפיזיקה. אבל אף על פי כן, כשהציע למטר ב-1931 את השארת הביצה הקוסמית שלו, רוב המדענים סירבו לקבל אותה. אפילו ארתור אדינגטון, האיש שגילה במרכאות את למטר והכיר אותו לעולם, לא האמין באפשרות הזו. הסיבה הראשית לכך הייתה שאם מחשבים את גיל היקום לפי המדידות שביצע אדווין הבל, מקבלים קצת יותר ממיליארד שנה, בעוד שעדויות גיאולוגיות הראו באופן ברור שגיל כדור הארץ הוא כ-4 מיליארדי שנים. בדיעבד הסתבר שנפלה טעות בחישוביו של הבל ושהיקום שלנו מבוגר בהרבה, אבל בשנים הראשונות היה נראה שישנה סתירה בין גיל היקום וגיל כדור הארץ. סיבה נוספת לדחיית רעיונותיו של למטר הייתה קרבתם הלא נוחה לרעיונות הדתיים. למטר, כזכור, היה כומר קתולי, ולכן הקונספט של בריאה של יקום ברגע אחד מסוים לא היה זר לו. מדענים חילוניים לעומת זאת לא אהבו את מה שהם ראו כחפיפה מסוכנת מדי בין הדת והמדע. היה להם הרבה יותר נוח להאמין שהיקום שלנו קיים לנצח. בריאה של היקום מתוך ביצה קוסמית כלשהי מעלה שאלות מטרידות כגון מי או מה חוללת אותה הבריאה ומה היה לפניה. כאלטרנטיבה להשארת האטום הקדמוני העלה האסטרונום פרד הויל השארה מתחרה שתשמר את הרעיון המוכח של יקום מתרחב אבל תבטל את הצורך בנקודת התחלה. השארת המצב היציב, steady state, של הויל, גרסה שתוך כדי התפשטות היקום יוצר ללא הרף חומר חדש. כמו קנקן שמוזגים ממנו מים, אבל המים לעולם אינם נגמרים. לאוזניים מודרניות זו נשמעת אולי כהשערה מופרכת למדי, אבל אמיתו של דבר, התיאוריה של הויל אינה מופרכת יותר מאשר הרעיון העקרוני של ביצה קוסמית שהתפוצצה אי שם בעבר. בשני המקרים קשה להסביר מאיכן מגיע החומר החדש. השארת האטום הקדמוני ויריבתה, תיאוריית המצב היציב, התחרו זו בזו במשך שנות ה-40 וה-50 של המאה ה-20. מעניין לציין שדווקא פרד הויל הוא זה שברעיון רדיו נתן להשארת האטום הקדמוני את השם שמזוהה עמה כיום, תיאוריית המפץ הגדול, ביג בנג, כשהוא ניסה להסביר את ההבדל שבין התיאוריות המתחרות. יש מי שחושבים שהויל בחר את השם ביג בנג, שנשמע כאילו לקוח מסרט מצוער לילדים, כדי להגחיך את ההצעה של למטר, אבל הויל עצמו הסביר מאוחר יותר שלא הייתה לו כוונה כזו, ושהביטוי ביג בנג היה בסך הכל דרך נוחה להעביר למאזינים ברדיו את ההבדל העקרוני בין שתי התיאוריות. במשך שנים לא מעטות נותר המפץ הגדול כהשערה מעניינת אבל לא מוכחת. כדי להוכיח אותה, היה על המדענים לאתר ממצאים או עדויות שתומכים בה, אבל אלו עדויות יכולות לשרוד מפיצוץ שהתרחש לפני כל כך הרבה מיליארדי שנים. הפיזיקאים רלף אלפר ורוברט הרמן התמקדו באור שנפלט בזמן המפץ הגדול. אם אכן היה היקום כולו מרוכז בתוך אטום קדמוני אחד שהתפוצץ, אזי כמו בכל פיצוץ רב עוצמה, סביר להניח שגם כאן נפלט אור חזק ועתיר אנרגיה, במקרה הזה מהסוג המכונה קרינת גמא. אלפר והרמן שאלו את עצמם מה קרה לפוטונים של קרינת הגמא שנוצרו במפץ הגדול והיכן הם היום. הנחת העבודה של החוקרים הייתה שמיד לאחר הפיצוץ עתה הטמפרטורה מיליונים רבים של מעלות. בחום אז שכזה, החומר נמצא במצב של פלזמה לוהטת ודחוסה. הפלזמה הדחוסה לא נתנה לאור לברוח ממנה. הפוטונים התנגשו ללא הרף באלקטרונים ששחו בפלזמה ולא היו מסוגלים לצאת. רק אחרי 380 אלף שנה, לפי חישוביהם, התקרר היקום במידה כזו שהאלקטרונים היו יכולים להיצמד סוף סוף לגרעיני האטומים, והפלזמה הפכה לשקופה מספיק כדי שהפוטונים יוכלו לעזוב. התשובה לשאלה, ומה קרה לאותם פוטונים אחר כך, נוגעת באחת המסקנות המפתיעות והמרתקות שנובעות ממודל היקום המתרחב. הפתרון של למטר למשוואת השדה של איינשטיין מכתיב כי היקום שלנו מתפשט ומתרחב, אבל אם מודדים את גודלו של היקום בפועל, רואים שהוא גדול מדי. כדי שהיקום יהיה גדול כפי שהוא היום, על חלק מהגלקסיות לנוע במהירות העולה על מהירות האור, ולפי תורת היחסות זה בלתי אפשרי. הפתרון לסתירה הזו הוא שהתרחבות היקום אינה רק תוצאה של התרחקות הגלקסיות אלו מאלו, אלא גם תוצאה של מרחב חדש שנוצר בין הגלקסיות. כמו הרבה רעיונות אחרים בקוסמולוגיה החדשה הזו, קשה לנו לדמיין מרחב חדש שנוצר יש מאין. אז דמיינו לעצמכם שני אנשים שהולכים כל אחד בכיוון אחר ומתרחקים זה מזה. אם אנחנו אומרים שהיקום הוא החלל שבין שני האנשים, אז היקום הזה גודל בהתאם למהירות ההליכה שלהם. אבל אם כל אחד מהאנשים נמצא על מסוע, כמו במדרגות נאות, אז הם התרחקו אחד מהשני בקצב הרבה יותר מהיר ממהירות הליכתם. המסוע הוא סוג של חצפה חדשה שמופיעה ללא הרף מתחת לרגלי ההולכים, ובמקרה הזה היא האנלוגיה למרחב החדש שנוצר ביקום כל העת. אלפר והרמן הבינו שאם המרחב עצמו מתרחב ונמתח, אז גם הפוטונים, קרני האור שנעות באותו המרחב, חייבות להימתח גם הן, כמו קו קצר שמסורטט על גומי ומתארך כשמותחים את הגומי. בפוטונים, ההתארכות הזו באה לידי ביטוי כשינוי של תדר. הפוטונים של קרינת הגמא שנוצרו במפץ הגדול, שהם בעלי תדר גבוה מאוד, הפכו ברבות מיליארדי השנים לפוטונים בעלי תדר בתחום המיקרוגל, קרינה בעלת תדר נמוך יותר. במילים אחרות, אם המפץ הגדול התרחש, אזי אנחנו אמורים להיות מסוגלים לאתר פוטונים בתדרי מיקרוגל שמגיעים אלינו מכל כיוון בחלל. וזה בדיוק מה שגילו הפיזיקאים ארנו פנזיאס ורוברט פילסון בשנת 1965, כשהפנו גלאי רגיש מאוד לקרינת מיקרוגל אל שמי הלילה. הגלאי קלט הפרעה משונה שאי אפשר היה להעלים אותה. פנזיאס ווילסון לא ידעו להסביר בתחילה מה מקור ההפרעה שגילו. הם חשבו שמדובר אולי בהפרעות רדיו מערים סמוכות, או אולי קרינה שמקורה בשמש, אבל הם פסלו את האפשרויות הללו שכן ההפרעות הגיעו מכל כיוון באותה עוצמה, ולא היו תלויות לא בשעה ולא בתאריך. רק כשחברו במקרה לקבוצת פיזיקאים אחרת שהכירה את מחקרם של אלפר והרמן, ועמדה לפצוח בעצמה בחיפוש אחר קרינת המיקרוגל החזויה, הבינו שמצאו למעשה את הפוטונים העתיקים שהם אותו אור שנפלט בעקבות המפץ הגדול. גילוי קרינת הרקע הקוסמית היווה הוכחה ברורה להשארת המפץ הגדול, ותיאוריית המצב היציב נשכחה ונעלמה. לתיאוריית המפץ הגדול והיקום המתרחב מקום חשוב בהיסטוריה של המדע. מעבר לכך שההבנה החדשה של מבנה היקום העניקה לנו גם הבנה נכונה ואמיתית יותר לגבי מקומנו שלנו במרחב, היא גם אפשרה למדענים לבחון ולאשש תיאוריות ורעיונות פיזיקליים מתקדמים שהיה קשה מאוד לבחון אותם אחרת. תורת היחסות מטבעה עוסקת בחוקי הטבע בתנאים של מהירויות אדירות קרובות מאוד למהירות האור או במסות בקנה המידה של כוכבים וגלקסיות, ואלו תנאים שכמעט בלתי אפשרי לשחזר כאן בכדור הארץ. התבוננות בגלקסיות מרוחקות ובפוטונים שהם שאריות של הפיצוץ הגדול ביותר האפשרי קרוב לוודאי מאפשרת לנו לבחון את התחזיות שעולות מתוך התיאוריות המתקדמות האלה, כגון שינוי תדר הפוטונים בעקבות התרחבות היקום, ולאשש או לפסול אותן. כשאני מביט אחורה על אותה תקופה מסקרנת במדע, בין השנים 1915 ו-1930, אני לא יכול שלא לשאול את עצמי איך אני הייתי מתמודד עם השינויים המחשבתיים האדירים שהתחוללו אז, לו אני הייתי מדען. האם הייתי מסוגל לזנוח דרכי חשיבה ישנות והרגלים עתיקים, או שאולי הייתי מתחפר בעמדותיי? זה לא סוד שהעולם שלנו כיום משתנה בקצב מסחר, וכל שנה גוררת מהפכות טכנולוגיות ומדעיות חדשות. יכול להיות שאני, ואולי גם אתם, נמצא את עצמנו עומדים בפני מצבים דומים בעתיד הלא רחוק. וכשזה יקרה, אולי אני אחכה עד רדת הלילה, ואז אצא לשדה חשוך, מקום שבו אפשר לראות את הכוכבים במלוא הדרה. עם קצת דמיון, אולי אני אוכל לראות את אותו זוהר ארטילאי שמציף את כל השמיים החשוכים מהאופק ועד האופק השני, קרינת הרקע הקוסמית בתדרי המיקרוגל. אולי אז כשיציף אותי אותו הד עמום של הפיצוץ האדיר שהתחיל את הכל, אולי אז אני אצליח להשתחרר מכבלי העבר ולהביט אל העתיד. רגע, רגע, עוד דבר אחד. לפני קצת יותר מ-20 שנה חשפו האסטרונומים עובדה מפתיעה ובלתי צפויה לחלוטין. הגלקסיות המרוחקות, אותן גלקסיות שנעות מאיתנו והלאה, מסתבר שהן לא סתם מתרחקות, הן מאיצות כל הזמן. מדוע? מה דוחף אותן הלאה מהר ומהר יותר? איש לא יודע. אחת ההשערות היא שיש משהו חסר במשוואת השדה של אלברט איינשטיין. איזו תוספת שאם רק נכניס אותה למשוואה, פתאום הכל יעשה ברור יותר. אתם מנחשים מהי אותה תוספת? כן, ייתכן וזו נקמתו של הקבוע הקוסמולוגי. על כך, על בעיות ותעלומות נוספות בעקבות השארת המפץ הגדול ועל השאלה מה יהיה סופו של היקום, בפרק הבא, חלק ב' של המפץ הגדול. זהו, עד כאן. חלקו השני של הפרק יהיה הפרק הבא של עושים היסטוריה, או אולי הפרק שלאחר. מיד נמשיך עם תוצאות סקר המאזינים הגדול, הפידבקים שלכם על פרק הפיילוט של Curious Minds שהעליתי לפני שבועיים ועוד, אבל ראשית, חסות אחת קצרה. הפרק בחסות מדיקו, המגייסת מפתחים בתחומי הווב, Machine Learning ו-iOS. הטכנולוגיה שמפתחת מדיקו מסייעת לחולים במחלות קשות, סרטן השד למשל, להתחבר לקהילה תומכת באינטרנט, לחלוק ולקבל עצות, טיפים והסברים על התהליכים הרפואיים הצפויים להם. לחימוק כזה יש המון משמעות עבור החולים.
שמי בועז גאון, אני מנכ"ל מדיקופ. כשאנחנו מראים את הפלטפורמה הזאת גם לחולות, גם לבני המשפחה שלהם, גם לאנשי מקצוע, הם מאוד מאוד מתרגשים. והדבר הזה לפעמים מגיע לכתי דמעות, כי הם בעצם מרגישים שלראשונה הדבר הזה שנקרא wisdom מקבל את הביטוי הראוי לו של איך בן אדם מתמודד עם מחלה קשה, איך בן אדם מתמודד עם אתגרים אחרים שנופלים עליו, שמה שמאפיין אותם זה שהוא לא יודע איך להתמודד איתם, כי הוא אף פעם לא הוכשר, ובמקרה שלנו אף אחד לא לימד אף אחד להיות חולה.
מדיקופ עומדת בפני השקה בארצות הברית, ומגייסת מפתחים במגוון טכנולוגיות, ובראש ובראשונה מפתחי ווב, Machine Learning ו-iOS.
אבל אנחנו מנסים באמת לרתום את הטכנולוגיה אחת ולתמיד למשהו שיכול באופן מהותי לשנות את החיים של האנשים ואת בני המשפחה שלהם ומעגלים יותר גדולים.
לחצו על הבאנר של מדיקופ באתר של עושים היסטוריה, www.ranlevy.co.il, מלאו את פרטי הקשר שלכם. סודיות מובטחת לכל הפונים כמובן. בפרק הקודם השמעתי לכם את פרק הפיילוט של Curious Minds, הגרסה האמריקנית של עושים היסטוריה, וביקשתי מכם פידבק. ונתתם לי פידבקים. מה זה נתתם? התבעתם אותי בפידבקים. קיבלתי יותר מ-50 תגובות באתר, בערך אותו מספר למייל ועוד כמה עשרות טובות בפייסבוק ובטוויטר. ואני חושב שהמאזינה קים ניסחה יותר טוב ממני את התחושות שלי לגבי כמות התגובות שלכם. באתר הבית של עושים היסטוריה היא כתבה כך, ציטוט. היי רן, ברכות על העבודה החדשה ובהצלחה, עד היום זה עבד מצוין. הפרק נותח מכל זווית אפשרית ב-97 התגובות שקדמו לי, אז הנה משהו אחר. שמת לב לכמות התגובות? בהנחה גסה שיש בארץ 8 מיליון איש ובארצות הברית 320 מיליון, הרי שכשתשיק את זונגרבאוט ביהבנן, עושים היסטוריה בגרמנית למי שלא הבין, לפוסט שבו תבקש הערות והערות יהיו כ-4,000 תגובות. ברצינות, תענוג לראות ולקרוא את הקהילה התוססת והחיה שנבנתה סביב עושים היסטוריה. לכולם ממש אכפת ש-Curious Minds יצליח, וכאן אפשר לראות את ההצלחה שלך. ישר כוח. סוף ציטוט. אני מתחבר לכל מילה של קים, אז המון תודה לכולכם על האהבה, האכפתיות והרצון הטוב. ולעצם הפידבקים עצמם. די ברור שהפיילוט לא היה מוצלח מספיק ושיש המון מקום לשיפור. למשל, האינטראקציה ביני ובין קלי הייתה יותר מדי דלה ולא היה מספיק דו שיח. גם תוכן הפרק עצמו לא היה מספיק מרתק, וגם פספסתי את העובדה שהאמריקנים מעדיפים לעבוד באינצ'ים ופיטים במקום בסנטימטרים ומטרים. את כל הדברים האלה אני מתכוון לתקן, ואם הפרק השני של Curious Minds יהיה מוצלח יותר מקודמו, זה הרבה בזכותכם. נקודה מעניינת במיוחד היא נושא המבטא שלי באנגלית. מניגוד לכל התגובות שציינתי קודם, שבהן הייתה תמימות דעים רחבה, נושא המבטא היה פחות חד וברור. בחלוקה גסה, כ3/4 מהמגיבים אמרו לי שהמבטא שלי יהיה זר מדי לקהל האמריקני ושהוא לא יתקבל בברכה. הרבע הנותר טענו שהמבטא דווקא ייצור עניין וייחודיות בפודקאסט ושהוא לא קשה מדי לעיכול ברגע שמתרגלים אליו. זו שאלה מעניינת, ואני עדיין מתלבט בעניין הזה. אני נוטה לקוות שאם תוכן הפרקים והדינמיקה עם קלי יהיו מוצלחים מאוד, אז המבטא שלי יהפוך מנטל לסוג של סימן היכר ייחודי של הפודקאסט, באותו אופן שבו המבטא של ארנולד שוורצנגר הוא סימן היכר ייחודי שלו. כמובן שארנולד לא היה צריך להגיד יותר מ4 מילים רצופות בסרטים שלו, כך שהאתגר שלי במקרה הזה יותר משמעותי. נחיה ונראה, כמו שאומרים. בכל מקרה, פרק חדש של Curious Minds יעלה בהמשך השבוע הקרוב, וזה יהיה הפרק על מלחמת הזרמים. גם עליו, אשמח מאוד לקבל פידבקים, כמובן. ואם בפידבקים עסקינן, אז בואו נדבר קצת על סקר המאזינים. כזכור, בפרקים האחרונים ביקשתי מכם להשיב על סקר ובו שאלות על דמוגרפיה, תוכן, מה אתם אוהבים ומה לא. בספירה האחרונה, למעלה מ-850 מאזינים ענו על הסקר. אז קודם כל, תודה רבה. המידע שסיפקתם לנו הוא יקר ערך. אני ודני תימור, המנהל העסקי של הפודקאסט, ישבנו אתמול יום שלם מול התשובות שלכם, עברנו על כל הערה וכל תשובה וניתחנו אותן לעומק. זכינו בכמה תובנות מהירות עיניים. גולת הכותרת של המשוב שנתתם לי הייתה בנוגע לחסויות. ללא ספק זו הנקודה שמעסיקה ומטרידה את כמעט כל המאזינים. מצד אחד, כמעט כולכם הסכמתם שפרסומות הן צורך חיוני ושיש להן מקום בתוכנית, אבל כתבתם לי למשל שהפרסומות ארוכות מדי. אני מקבל את ההערה הזו, אנחנו נשנה את הפורמט של הפרסום בתוכנית ונקצר את החסויות. יכול להיות שלא תהיה ברירה אלא להכניס קצת יותר חסויות בפרקים כפיצוי על הקיצור, אבל אני אנסה לא לפגוע בזרימה של הפרק. כבר בפרק הזה, כפי שאולי שמתם לב, החסויות היו קצרות יותר. נקודה כאובה נוספת היא החסות באמצע הפרק. רבים מכם ציינו שהחסות באמצע הפרק פוגעת בשטף של הפרק ומפריעה להנאה. אני מסכים לחלוטין, אבל לצערי מדובר ברוע הכרחי. באופן מסורתי, חסויות בתחילת ובאמצע פרקים נחשבות לאיכותיות ומבוקשות יותר על ידי המפרסמים, ואם אני אוותר על חסות באמצע הפרק, האלטרנטיבה תהיה להכניס חסויות ארוכות יותר בתחילת ובסוף הפרק, וגם את זה אני לא רוצה לעשות. אז אני אשתדל שהחסות באמצע הפרק לא תפריע יותר מדי עד כמה שאפשר. והנקודה השלישית והאחרונה, בחירת נושאי הפרקים בהתאם לתחומי החסות באותו הפרק. זו נקודה שעלתה גם במפגש המאזינים, ורובכם טענתם שלמרות שברור שאין קשר בין תוכן הפרק לחסות, עדיין ישנה פגיעה באיכות הנתפסת של הפרק. אני מודה שלא חשבתי שזה יפריע לכם עד כדי כך. בסופו של דבר, כל הנושאים שנבחרו על ידי המפרסמים, למשל, פנסיה ומחשוב ענן, הם נושאים טבעיים, נושאים היסטוריה, ובאותה המידה גם אני הייתי יכול לבחור אותם בעצמי. אבל אני מקבל את הביקורת הזו, ואנחנו ננסה לעבור למודל פרסום בתוכנית שנשמח יותר על חשיפה ארוכת טווח של חסות, על חשבון בחירת הנושא. זו לא החלטה קלה. כפי שציינתי לא פעם, עושים היסטוריה מתמודדת בעולם פרסום תחרותי מאוד, והיתרון הכמעט יחידי של התוכנית על פני האלטרנטיבות, מפרסום ברשת ב' ועד פרסום בוויינט, הוא בכך שאנחנו יכולים לעסוק בנושאים כמו פנסיה, מחשוב ענן ובחינה פסיכומטרית, ברמת עניין, איכות ועומק, שרוב הגופים האחרים מתקשים להגיע אליה. בכל זאת, אני ודני קיבלנו את ההחלטה הזו, כיוון שבסופו של דבר אנחנו מאמינים שהדרך היחידה להצליח היא לשמור על האיכות הגבוהה של התכנים. ואגב, המאזין שכתב לי שהוא מוכן להקריב לי מנחות אם אני אוציא פרקים של עושים היסטוריה בדחיפות יותר גבוהה, אין צורך. אני מעריך את הכוונה, אבל באמת אין צורך. בחידתו הקודמת שאל אתכם ניר דהן את הקושייה הבאה. דמיינו לכם שני לוחות מתכת שיוצרים קבל. ניקח סוללה וחוטים ונחבר לשני הלוחות. שמה של הפעולה הוא טעינה. אם ננתק את הסוללה ונקצר את החוטים, נקבל ניצוץ. עכשיו נחזור על אותו הניסוי בדיוק, אבל לפני שמקצרים את החוטים, נרחיק מעט את הלוחות אחד מהשני. האם הניסוי שיתקבל, אם בכלל, יהיה גדול, קטן או שווה בגודלו לראשון? בתור מהנדס חשמל, אני יכול להעיד שזו שאלה מאוד מבלבלת. זו הסיבה שהחלטתי לתת לכם עוד שבועיים לנסות ולענות עליה, למרות שרביב וובר ענה על התשובה הנכונה כבר לפני 3 שבועות. תיארתי לעצמי שמישהו ייפול בפח שתמן לכם ניר דהן, וזה אכן מה שקרה. הדיון בפורום נתן לרביב הזדמנות להסביר את הטיעון שלו לעומק עם דוגמאות וכדומה. אז מהו בעצם קבל? קבל הוא רכיב שמסוגל לאגור מטען חשמלי. בדרך כלל מטען חשמלי זורם בחוטים ממקום למקום, למשל מהסוללה אל המנורה, אבל קבל מאפשר לנו לאגור אותו כמו דלי מלא במים. ברגע שהקבל נטען, אפשר לפרוק את הקבל בזמן אחר, שאולי מתאים יותר לצרכינו. כעת השאלה היא, כיצד אוגר הקבל את המטען? דמיינו את הקבל כשני לוחות ריבועים שמוצבים זה מול זה עם רווח ביניהם. כשמטען חשמלי, מסוללה למשל, פוגש בשני הלוחות, הוא מסתדר כך שהלוח אחד מצטבר מטען חיובי, ועל הלוח השני מצטבר מטען שלילי. נושאי המטען החיובי והשלילי נמשכים זה אל זה ורוצים להתאחד, אבל הם לא מסוגלים לדלג מעל הרווח שבין הלוחות. אם, כפי שתיאר ניר דהן, ננתק את הסוללה ונקצר את החוטים זה לזה, ניתן לנושאי המטען מסלול חלופי כדי להתאחד. הם יעזבו את הקבל, יזרמו בחוטים, והזרם הפתאומי יגרום לניצוץ. ועכשיו, מה יקרה כשנרחיק את הלוחות זה מזה? כאן תמון המוקש. אם נמלא, נטען את הקבל במטען, ננתק את החוטים ונרחיק את הלוחות, ההיגיון גורס שלא שינינו שום דבר מהותי. הרי הסוללה מנותקת ולא הוספנו עוד מטען חדש, כמו דלי מים שכמות המים שבו נותרה קבועה, גם אם החלפנו דלי. אבל כאן האנלוגיה לדלי ומים נשברת. כשנושאי המטען מסתדרים על שני לוחות הקבל, הם נמשכים זה לזה, פלוס נמשך למינוס, ושני הלוחות שואפים להתקרב זה לזה. בקבל אמיתי יש בדרך כלל חומר מבודד מיוחד שמונע מהם להתקרב. אם נרצה להרחיק את הלוחות זה מזה, נצטרך להפעיל כוח כנגד המשיכה של הלוחות, כמו הכוח שצריך להפעיל כשמנסים להפריד שני מגנטים למשל. הפעלת הכוח היא עבודה, והעבודה שעשינו על הקבל מוסיפה לאנרגיה שלו. באנלוגיה שלנו למים, זה כאילו שהרמנו את הדלי מהקרקע, שמנו אותו על סולם גבוה, ועכשיו אם נשפוך את המים למטה הם יעשו ספלש גדול יותר, למרות שיש לנו בדיוק את אותה כמות מים מקודם. הספלש הגדול יותר שקול לניצוץ שיווצר אם נחבר את החוטים, שיהיה גדול יותר שהלוחות רחוקים זה מזה. כל הכבוד לרביב וובר על הפתרון הזריז. בחידתנו הפעם אני שוב מנסה איתכם משחק חדש, משחק שמבוסס על אתר מגניב בשם גאוגסר שנתקלתי בו לאחרונה. המשחק הוא כזה. אני אעלה לפורום 3 תמונות מתוך גוגל סטריט ויו, 3 מקומות שונים אי שם בישראל. המטרה שלכם היא לנסות ולנחש מהיכן לקוחות התמונות. אתם תרשמו את הניחושים שלכם, והמנצח יהיה זה שסך כל הניחושים שלו יהיו הכי קרובים מבחינת קילומטרים בקו אווירי למקומות האמיתיים. למשל, אם התמונה הראשונה היא צילום באתלית, ושני מאזינים נתנו ניחושים, אחד אמר תל אביב, השני אילת, אז המאזין הראשון ניצח כיוון שהוא היה הכי קרוב. בקרו בפורום שלנו, ונראה עד כמה אתם מכירים את נופי ארץ ישראל. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, תוכלו לסייע לנו בכך שתספרו לאנשי מפתח בארגונים שבהם אתם עובדים, על התוכנית ועל אפשרויות הפרסום שבה. בפרק הקודם השמעתי לכם רעיון קצר עם סיגל, מנהלת הגיוס של F5, שסיפרה על החוויה של פרסום בעושים היסטוריה מהצד שלה. היא קיבלה המון פניות ופידבקים טובים על החסות. לפני שבועיים גם קיבלתי מייל מגניב ממאזין בשם אלכס, שכתב לי, היי רן, סתם רציתי לשתף שבעקבות הפרסום של חברה כלשהי, בפודקאסט שלך יש לי עבודה חדשה, ככה שתדע שהפרסום בפודקאסט עובד. תודה רבה לאלכס, זה כיף גדול לקבל מייל שכזה. אז יש לנו דף באתר שמוקדש לאפשרויות הפרסום בפודקאסט ובכל רשת הפודקאסטים שלנו, אתם מוזמנים לבקר בו, קישור אליו תמצאו בתפריט העליון בראש דף הבית. בנוסף, אני מזכיר לכם שאפשר גם להזמין אותי להרצאות. אני מרבה להופיע בפני מגוון קהלים ובמגוון נושאים, חברות הייטק, ארגונים כלכליים, בתי ספר וגם חוגי בית. אתם מוזמנים ליצור עם מקשר במייל run@ranlevi.com. בהזדמנות הזו אני אמסור דש לחבר'ה של אינטל בחיפה ובפתח תקווה, שהופעתי בפניהם לפני כ3 שבועות, וגם מזל טוב מיוחד לשחר, שהיה לי את הכבוד להופיע גם באירוע שלה. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג, פיר נוח ונועם דגן על עריכת הקול, ענת וייסברג, ניר העמית ונתן פוזניאק התחקירנים, נועם קופרשטיין על הגרפיקה, ניר חולי מנינג'ה מנקי על הרשתות החברתיות, ניר דהן על החידות, קלי אולוקלין מגישה את Curious Minds, דני תימור הוא המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש מהאולפן שבעליית הגג. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.